למידת הענווה. עמוד קוף עין. תודה רבה. עמוד קוף עין. והענווה ממוצעת בין הגאווה ובין שפלות הרוח. טוב, יש הרבה מה לדבר על מידת הענווה. עסקנו באחד משיעורי הנציב בסוגיה הזאת, אבל להיות וחלק לא קטן מהיושבים פה הם אחרים, אז אולי נחזור ואולי גם יתחדש משהו. הענווה ממוצעת בין הגאווה ובין שפלות הרוח. מה הגדרה של מידת הענווה? אז קודם כל, הגמרא במסך, המשנה במסכת סוטה, ידוע שמי שכתב את המשניות הוא רבי יהודה הנשיא. לאחר שרבי יהודה הנשיא נפטר, אז החליפו או החליף תנא או תנאים את רבי יהודה הנשיא בכתיבת המשנה. ושם הגמרא אומר, המשנה אומרת בסוף מסכת סוטה, מי שמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. דהיינו, מי שרבי נפטר, כשרבי יהודה הנשיא נפטר, אין יותר מציאות של אדם בעל ענווה ובעל יראת חטא. מי שמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. אומרת הגמרא מיד, אמר לרב יוסף לתנא, רב יוסף האמורה אמר לאותו התנא שכתב את המשנה הזאת אחרי מותו של רבי יהודה הנשיא, לא תתנה ענווה, אל תגיד מי שמת רבי בטלה ענווה, דאיקה אנא, דהיינו שיש אותי. אם כן, לכאורה זה נראה משונה מאוד, איך יכול להיות שרבי יוסף אומר על עצמו שהוא ענוותן? הרי לכאורה זה סותר את התפיסה שלנו, את התפיסה הבסיסית שלנו על מידת הענווה. אם כן, מכאן כבר למדנו שכנראה מידת הענווה זה לא חוסר מודעות עצמית, חוסר נתינת כבוד וערך לעצמי, אלא כנראה משהו אחר. למשל, ניקח דוגמה אחרת על משה רבנו בעצמו. בתורה עצמה כתב משה רבנו על עצמו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. איך משה רבנו הסכים לכתוב משפט כזה? איך הוא הסכים לכתוב על עצמו? הקדוש ברוך הוא הכתיב לו והוא כתב לפי הגמרא. איך הוא הסכים לכתוב על עצמו והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? ואם יבוא האדם ויאמר, מה אתה מצפה, שמשה רבנו יתווכח עם ריבונו של עולם? אז התשובה היא כן. אנחנו מצפים שמשה רבנו יתווכח בענווה עם ריבונו של עולם, כמו שהוא התווכח איתו כשהקדוש ברוך הוא הציע לו לגאול את ישראל. אז הוא אמר לו, מה פתאום? מי אנוכי כלך אל פרעה? וכי יוצא בני ישראל מארץ מצרים, שלחנה ביד תשלח, משא ומתן ארוך, כמה פעמים, דו שיח ארוך, בין משה רבנו לריבונו של עולם. אם כן אתה רואה, מה? שם התגלתה הענווה. אם כן, היינו מצפים שיהיה כתוב משהו מעין הדבר הבא. אני מסכים שהמשפט שלך להגיד לכם נשמע מצחיק, אבל זה מה שהיינו מצפים. ויאמר השם אל משה, כתוב, אי והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. ויאמר משה, וכי ענב אנוכי? מסרב אני לכתוב. ויקפהו השם, ויכתוב משה, ואיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. פסוקים כאלה, לא כתובים. אם כן, איך משה רבנו הסכים לכתוב על עצמו, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? אם כן, רב יוסף לא היה הראשון שאמר אי כהנה, אלא גם משה רבנו אמר אי כהנה, יש אותי. ודוגמה שלישית נסתפק בה, הרב קוק באיגרת תקנה המפורסמת, כותב על עצמו קומפלימנטים לא מעטים. כך הוא כותב, ברוך השם, שכלי הולך למשרים. אני מצטט. דהיינו, יש לי שכל ישר, כל מה שדיברנו בשבועיים האחרונים, בשיעור שיום שני בלילה. ואין בלבבי ובשפתי רמייה. דהיינו, אני לא אדם צבוע, שהלב והשפתיים סותרים אחד את השני, אלא מה שבלב הוא בשפתיים, מה שבשפתיים הוא בלב. ברוך השם, שכלי הולך למשרים. אין בלבבי ובשפתי רמייה, ואני מלא בכל קרבי באהבת ישראל. אני מדלק כמה שורות שם, אומר הרב על עצמו, ואין ספק שאם כל גדולי הדור שיחיו היו נוהגים כמותי, היה רוב שפע ברכה על עם ישראל, ורבים היו שווים בתשובה שלמה, והייתה קרן ברכה לעם ישראל וארץ ישראל, וכו'. ואין לי ספק, אומר הרב על עצמו, שיגיע היום שיקירו את אמיתת דעותיי וטהרת לבבי, וישובו אליי יראי השם חושבי שמו, משהו כזה. את כל זה הרב קוק כתב על עצמו. אם כן, בואו נלך לפי הסדר. איך משה רבנו כתב על עצמו, ואיש משה ענב מאוד, בלי שום התנגדות? איך רב יוסף אומר על עצמו אחרי שרבי נפטר, שיש ממי ללמוד ענווה ממני? ואיך הרב קוק אומר על עצמו שהוא מלא בכל כך הרבה מעלות ויתרונות? אם כן, מכאן הגענו למסקנה פשוטה, שענווה זה לא אני לא שווה כלום. בשום פנים ואופן לא. אומר הרמח"ל, מה הגדרה של מידת הגאווה? אומר הרמח"ל, ארבע מילים, חמש מילים, שיהיה האדם מחשיב עצמו ועצמו. עוד פעם, הגדרה חשובה. הגדרה של מידת הגאווה, שיהיה האדם מחשיב עצמו בעצמו. מכאן למדנו שהקצה השני הוא שפלות הרוח, שיהיה האדם לא מחשיב את עצמו. מכאן למדנו שמידת הענווה, שיהיה האדם מחשיב את עצמו, לא בעצמו. כדי לכתוב את זה ללוח? נכתוב את זה ללוח אלה. מידת הגאווה מחשיב עצמו בעצמו. שפלות רוח לא מחשיב עצמו. ענווה מחשיב עצמו לא בעצמו. הנה, אני מנסה להסביר. שפלות רוח. אם כן, שפלות רוח. הקצה היתר גאווה, הקצה החסר שפל רוח, האמצע ענווה. אם כן, גאווה זה האדם שמחשיב את עצמו, והוא חושב שכל החשיבות שיש לו, יתרונותיו, כישרונותיו, אופיו, מעלותיו, כל מה שיש בו, זה בזכות עצמו. במילים יותר, נגיד, פנימיות היינו אומרים, שהאדם הגאוותן הוא חושב שהוא עשה את עצמו. נקרא לזה במילים אחרות, יש מאין. דהיינו, הוא היה עין, ריק, כלום, אפס, שום דבר, והוא הוציא מעצמו מהכוח אל הפועל. רק על ידי הבחירה החופשית שלו, והעבודה שלו, והמאמצים שלו. זאת ההגדרה של האדם הגאוותן. עושה, כביכול כך חושב, מאין יש. הוציא, יש מאין. האדם שפל הרוח בדיוק הפוך. לא מחשיב את עצמו. כלומר, יש בו איזשהו יש, קודם כל הוא נמצא, הוא עובד. יש לו אישיות. אבל היות והוא לא מחשיב את עצמו, אז הוא עושה עין מיש. דיינו, אני יש, אני הופך את זה לעין. לא שווה כלום. והאדם הענוותן, זה יש מיש. או יותר מדויק, יש בכוח, סליחה, יש בפועל, שיוצא מיש בכוח. אם כן, הקדוש ברוך הוא שם בי איזשהו יש פוטנציאלי, בכוחי, הוא יכול להוציא, לצאת אל הפועל, ואני בבחירה החופשית שלי, בעבודה שלי, במאמצים שלי, מוציא את אותו פוטנציאל מהכוח אל הפועל. אם כן, מידת הענווה היא לא, אני לא מחשיב את עצמי. מידת הענווה היא אני מחשיב את עצמי, רק אני יודע שכל הכוחות שלי הם מתנה מריבונו של עולם, והתפקיד שלי זה להוציא אותם מהכוח אל הפועל. דרך אגב, זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר כשאנחנו מתעוררים, מודה אני. מה זאת אומרת? מודה אני. קודם כל, אני מודה על האמת, ואומר על זה תודה, אומר הרב בתחילת עולת ראייה, שהכל ממך. עצם ההוויה שלי זה ממך, אם לא אתה רוצה שאני לא הייתי פה. כל האישיות, הכישרונות, האופי, הכל, כל מה שיש בי בפוטנציאל, עצם ההוויה שלי וכל מה שיש בי, זה ממך, אני מודה על האמת. אם כן, המילה הראשונה שאדם אומר על עצמו בבוקר, אני. אני מצד עצמי, אני. אין. אחרי שאדם אומר מודה והופך את עצמו לעין, הוא מודע לכוחות שאתה בחוסם בו, ואז הוא מחויב לומר, אני. אם כן, שתי המילים הראשונות שאדם אומר בבוקר, אין, אני. קודם כל אני יודע שאני אין מצד עצמי, ואחר כך אני לוקח אחריות מתוך הבחינה החופשית והאמון שהקדוש ברוך הוא שם בי, הטיל בי וסומך עליי, להוציא מהכוח לפועל בבחירה האישית שלי, בבחירה החופשית שלי, את מה שהוא שם בי. אם כן, אין אני לפניך.
מה זה השלישי?
מה זה השלישי? ענווה?
השלישי.
שפלות רוח? לא שווה כלום. אתה רוצה לראות דוגמה קיצונית?
כן.
קיצונית, בבקשה. במשנה, במסכת אבות, הלווה מאוד מאוד שפל רוח, מביא הרמב״ם, בפירוש שלו למסכת אבות, מביא הרמב״ם את הסיפור הבא. טוב, סיפור מוזר קצת, אבל סיפור, כדי להבין עד לאן צריכה להגיע שפלות הרוח. כלומר, זה לא אומר שזה האידיאל. אנחנו מנסים עכשיו רק להגדיר את הקריטריון, את המידה שנקראת שפלות רוח. מי נמצא לפניי, איפה זה נמצא? הווה מאוד מאוד שפל רוח.
ד'
כן, נכון.
משנה
י' ד' י' י'
י'
הנה אנחנו מחפשים. כן, הנה. משנה ד' ידידיה, ד', ככה נזכור את זה. ד', רבי לויטס ישבני אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. אם כן, ההדרכה היא להיות שפל רוח, למרות שמה שאנחנו צריכים להיות הוא ענווה. חז"ל מדריכים אותנו, וכך פסק השולחן ערוך, להיות מאוד מאוד שפל רוח. נראה בהמשך מדוע. אבל קודם כל הגדרה, מה זה שפל רוח? הוא מספר הרמב״ם סיפור. אומר הרמב״ם, והנה ראיתי בספר מספרי המידות, שנשאל לאחד מן החשובים החסידים, ונאמר לו, איזה יום הוא ששמחת בו יותר מכל ימיך? מהו היום שהכי שימח אותך בחיים? אמר, יום שהייתי הולך בספינה, הפלגתי באונייה, והיה מקומי בפחות שבמקומות הספינה בין חבילות הבגדים. בקיצור, לא היה מקום במקומות הרגילים, היה מקום בתא המטען. אז הוא הלך לישון עם התיקים והמזוודות של האנשים. מי הפליג באונייה הזו, בספינה הזו? והיו בספינה סוחרים ובעלי ממון. בקיצור, אנשים שמחזיקים מעצמם כי יש להם כסף. בסדר. ואני הייתי שוכב במקומי, דהיינו באותו תא מטען בין התיקים והמזוודות של אותם עשירים, אותם סוחרים, ואחד מאנשי הספינה קם להשתין. אז כנראה לא היה אולי שירותים, אז היו משתינים בתא המטען. טוב, והנה קל בעיניו, עכשיו אותו סוחר רואה שהוא שוכב שם, אותו חסיד, והוא משתין עליו. הוא רואה אותו שם בין הבגדים והוא משתין. במחילה מכבודנו. ואחד מאנשי הספינה קם להשתין, והנה קל בעיניו. נפחתי בעיניו לקל. קל הכוונה לא כבד, לא מכובד, לא בעל משמעות, קל. אף ברוח. והנה קל בעיניו, ונבזה, שהייתי שפל בעיניו מאוד, עד שגילה ערוותו והשתין עליי. ותמתי מהתחזק תכונת העזות בנפשו. איזה אדם גס, עז, חצוף, רואה פה אדם, והוא עושה עליו הצרכה. וכי השם אומר אותו חסיד, לא כאבה נפשי למעשהו כלל, ולא התעורר ממני כוחי. לא הרגשתי ביזיון בכלל במה שהוא עושה עכשיו עליי. ושמחתי שמחה גדולה כשהגעתי לגבול שלא יחיבני ביזוי הסוחר ההוא, ולא הרגישה נפשי אליו. אם כן, חוסר תחושת ביזוי, קלון, זלזול וכו', כלשהי. אומר הרמב״ם, ואין ספק שזאת תכלית שפלות הרוח. אם כן, כשלויטס ישבני אומר, רבי לויטס ישבני אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, מה הוא מצפה? הוא מצפה שנגיע למצב הזה, שמישהו עושה עלינו את צרכיו, ואנחנו לא מרגישים שום תחושת התקוממות, שום תחושת ביזיון. יערי, אני חושב שלא ציפית לכזאת דוגמה. אתה מסוגל? מישהו פה מסוגל? רבותיי, אנחנו מדברים לא דרשות, מדברים אמת. מישהו פה מסוגל להגיע למצב הזה? אתה מסוגל להגיע למצב הזה? הייתי עושה ניסיון עכשיו. לא מצחיק, הייתי מנסה. לא אומר דווקא אני, אבל היינו עושים ניסיון. מה? אתה עכשיו שואל שאלה חמורה. אם ככה, למה אמרה המשנה ופסק השולחן ערוך, הווה מאוד מאוד שפל רוח? אם המטרה היא להיות ענווה, להיות בעל ענווה. נכון? יש מי שרוצה לומר מהמפרשים, כך מסביר הרמב"ם למשל, והאיש מאוד, והאיש משה, ענב מאוד, למה לא כתוב ענב? מה זה מאוד? אומר הרמב"ם, ענב מאוד, ענב זה ענבה, מאוד שפל רוח. אם כן, ענב מאוד שווה שפל רוח. עוד לא סיימתי דרך אגב, רק כדי קצת להתחיל איזושהי תשובה לשאלה שלך. אומר הרמב"ם, ואין ספק שזאת תכלית שפלות הרוח, אם אני הייתי הרמב"ם, הייתי עוצר פה. כי רבי לויטס ישבני, על מה דיבר? על שפל רוח. אבל הרמב"ם מוסיף עוד כמה מילים. עד שיתרחק מן הגאווה. אם כן, המטרה הזאת, המדרגה הזאת של שפלות הרוח, עד הדוגמה הנוראה הזאת, זה לא ערך מצד עצמו. כלומר, זה לא שאני צריך להיות שם כל החיים. זה שאני, זה יאזן אצלי את האגו הבסיסי שלי שנקרא גאווה. כלומר, זה לא ששפלות הרוח היא האידיאל. אני מוסיף טיפה. אלא היות ויש באדם נטייה בסיסית, ברוך השם, לאגו, לכבוד עצמי, לביטחון עצמי, לגאווה, והנטייה הזאת היא חשובה מאוד, מכל מיני צדדים, כרגע לא נפתח את זה, נראה אולי עוד מעט. ממילא צריך לאזן את הנטייה הבסיסית הזאת בנפשו של אדם, נטיית הגאווה, על ידי שפלות רוח. אבל לא כדי להישאר בשפלות רוח, כדי להגיע לענווה. כן, זה מה שאמרנו בהתחלה. נכון, זה מה שאמרנו מקודם. נכון, זה מה שאמרנו בהתחלה. זה מה שאמרנו בהתחלה. מה? זה לא מדויק מה שאתה אומר, ודיברנו על זה כמה פעמים פה. הרמב״ם בפרק א' מלכות דעות כותב שבכל המידות, כולל הגאווה והכעס, צריך להיות באמצע. ובפרק ב' הוא כותב שיש שתי מידות, גאווה וכעס, שצריך להיות בקצה. איך זה יכול להיות? הרי פרק ב' סותר את פרק א'. בפרק א', בוא ניקח דוגמת הכעס. כשעסקנו אותה בכעס, עסקנו בזה. בפרק א' הוא כותב שאדם צריך לכעוס על דבר גדול. בפרק ב' הוא כותב שאדם אסור לו לכעוס אפילו על דבר גדול. איך זה יכול להיות? יש הרבה הסברים. הסבר אחד, אני חושב שהוא הסבר נכון, הוא מופיע במפרשי הרמב״ם. אולי בפירוש שנקרא קינת סופרים, אני לא זוכר, ראיתי פעם את הפירוש הזה. שפרק א' כדרכו של הרמב״ם, בכל משנה תורה, הרמב״ם מדבר על האידיאל. האידיאל, האידאי, הרעיוני, המוחלט, זה פרק א'. דרך המעשה, דרך התיקון המעשית, להגיע אל האידיאל הזה, זה פרק ב', בצפונה. אם כן, מה האידיאל? פרק א', גם מידת הענבה, גם מידת הכעס, וכו', להיות באמצע. היות ויש בנו נטייה לעודף גאווה או מלעודף כעס, לכן צריך את פרק ב' כדי לדעת איך להגיע לשם. לכן מה שפסק השולחן ערוך, הווה מאוד מאוד שפל רוח על פי המשנה הזאת פה במסכת אבות, זאת הדרכה מעשית, אבל זה לא אידיאל. זה לא האידיאל. מה? זה כתוב, אני קראתי, ואין ספק שזאת תכלית שפיפות הרוח עד שיתרחק מן הגאווה. פשוט. את זה הוא כתב בפרק א' מלכות דעות, מה שאתה אומר. מישהו רצה לומר משהו מקודם. טוב, אם כן, מה התקדמנו? התקדמנו שמידת הגאווה היא אדם שחושב שכל מה שיש בו זה ממנו. הוא הגיע להישגים, הגיע להצלחות, מימש יעדים, הוא מתגאה על זה. לעומת זאת, אדם בא שפל רוח, הגיע להישגים, הגיע ליעדים, והוא עושה את עצמו כלום, לא שווה כלום. רצון השם הוא שנהיה בעלי ענווה. דהיינו, נדע, נהיה מודעים לכוחותינו, נפעל בבחירתנו החופשית להוציא אותם מהכוח אל הפועל, נהיה שמחים על זה שהוציאנו אותם מהכוח אל הפועל, אבל לא נהיה גאוותנים, בשום פנים ואופן לא. אם כן, מה זאת ענווה? ענווה היא הכוליות בין שפלות הרוח ובין הגאווה. מצד אחד, יש את הצד של הגאווה שיש בי יש, מצד שני, יש את הצד של השפלות רוח, שאני בעצם במקור עין. אז אני עין מיש, סליחה, יש מאין, ואני צריך להוציא את היש מהכוח אל הפועל. אז מידת שפלות הרוח היא נקודת ההתחלה שזה לא מתחיל ממני, מודה, בענווה, ונקודת הגאווה שבענווה, זה שאני צריך לקחת אחריות. בסדר? כן או לא? כן, כדי שתשתכנעו עד הסוף, שמה שאנחנו אומרים פה זה נכון? כי הרי אולי זה קצת סותר את מה שמכירים בדרך כלל שענווה זה משהו אחר. דרך אגב, על פי זה, אם נחזור רגע לקושיה שבה התחלנו, על פי זה משה רבנו מחויב לכתוב איש משה ענב מאוד. כי זה לא גאווה. הוא אומר לעם ישראל לדורות, אם אתם רוצים לדעת מה זאת ענווה ומי ללמוד ענווה, תסתכלו עליי. אותו דבר רבי יוסף אומר, רבי יוסף אחרי על הדור, הוא אומר אחרי שרבי נפטר, אחרי שרבי נפטר, ממי ללמדו ענווה? אומר רבי יוסף ממני. אותו דבר אומר הרב קוק על עצמו, לכן שם באותה איגרת אומר הרב, ברוך השם שעשה לי את הנפש הזאת, לא בחוכמתי ולא בצדקתי. אבל אם נזכרנו את איגרת הקנה, הייתי רוצה לקרוא אולי באמת כמה משפטים משם, רק כדי לסגור את התמונה. וכבר נשלים את הדברים בין היה ונתקדם. איגרת הקנה, מי שרוצה את הנקודה הזו, בעמוד קוף פייטט. איגרת תף קוף נון היי, איגרות בית, עמוד קוף פייטט. יאמין לי כבוד גודלו, גם רובם של החיצוניים שמחבבים אותי יודעים ומכירים שחס ושלום אני מהם ומהמהם, ושכרחוק מזרח ממערב רחקו מחשבותיי ודרכיי ממחשבותיהם ודרכיהם. וכן הם אומרים בפה מלא, אלא שבעל כורחם מוכרחים הם להודות על האמת, שברוך השם שכלי הולך למשרים, ושאין בלבבי ובשפתי רמייה, ושאני מלא ברוך השם מכל קרבי באהבת ישראל. והנה המשפט שדילגנו עליו מקודם. ברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת. לא מחוכמתי ולא בצדקתי. כי אם ברוב הרחמה וחסדיו שאין להם קץ ותכלית. זה לא מתחיל ממני, זה לא שאני המצאתי את זה, יש מאין. הקב"ה הוא שם בי את הפוטנציאל, ואני ברוך השם, בחירה חופשית, מגלה את זה, יש מי יש. וברוך השם אני עושה קולות ורעשים על הטומאה במקום הנצר וכו'. ואז הוא אומר, ואין ספק, אם הדר גודלו ועוד גודל הדר שיחיו, היו מחזקים ידי. נלווים ממדי ונוהגים מנהגי כמה דאפשר לפי מידתם, היה שם שמיים מתקדש ורב שלום וברכה נשפע על ישראל ועל ארץ ישראל, ורבים רבים מאוד היו שווים בתשובה שלמה. והייתה באמת במהרה מתגלה בגילוי הגון צמיחת קרן ישוע לבית ישראל. ואי אפשר כלל לצייר ולתאר את רוב הטובה והקדושה ותיקון העולם, שיהיה נצמח מזה. שיהיה נצמח ממה? שילכו בדרכי, בדרכי. אבל זאת ענווה, זאת אחריות. הרב לפני כן מזכיר את רב יוסף ומשה רבנו, ורב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות, אני מדלג טיפה, ואמר על עצמו, לא תתנה ענווה דהי כהנה. אף על פי שמצד החיצוניות נראה הדבר לגאווה חלילה, אבל בעל סגולה נפשית כמותו, שכמותו עליו השלום, אמר זה בכל מילוי הקדושה והענווה האמיתית. מעין ענוותנותו של אדון הנביאים עליו השלום, משה רבנו שאמר על עצמו ויש משה ענו מאוד, ותלמידיו הם הולכים בדרכיו. אם כן, לא ענווה של גאווה, אלא ענווה של לקיחת אחריות. זה משהו אחר לגמרי. כן. שפלות רוח בעם, זה אומר שהוא מסתלק מהבמה ההיסטורית. מה זה שפל רוח? אפס, עין. עין. אנחנו עם שפל רוח? בשום פנים ואופן לא. מה פתאום? והפוך, ספר הכוזרי, כאמרנו הרבה פעמים, ספר הכוזרי נכתב בערבית. הכותרת של ספר הכוזרי, השם של ספר הכוזרי בערבית, השם המקורי של ספר הכוזרי, ספר ההגנה והמופת על הדת המושפלת. היינו בפועל, אבל אנחנו לא כאלה, לכן צריך לכתוב ספר כדי להוכיח שאנחנו לא כאלה. אנחנו כאלה במציאות, אנחנו נראים ככאלה, אבל צריך לכתוב ספר כדי שלא נשתכנע מהמציאות שאנחנו כאלה. אבל בואו אם נשתכנע שאנחנו כאלה. לפעמים המציאות המעשית של אדם משכנעת אותו במשהו שהוא לא. אוי ואבוי, זה סכנה נוראה. לכן צריך לכתוב ספר הגנה, לפי זה דרך אגב, זה מדהים. ספר הכוזרי לא נכתב כמו 30 אנשים, לענות תשובות לגויים. ספר הכוזרי נכתב לענות תשובות לעצמנו. להרים לנו את הביטחון העצמי, להחזיר אותנו למי שאנחנו באמת. למרות שהמציאות המעשית נראית אחרת לגמרי. כן, אלעד. מה? לא הייתי אומר את זה, לא. לא, נטייה של עם, כל עם צריך להיות בעל ענווה. לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, שם בו יכולות, שם בו כישרונות, יש לו תפקיד, והוא לוקח אחריות ומוציא את הכישרונות האלה מהכוח אל הפועל. לא, אני מסכים עם מה שאתה אומר, שבמצב של מלחמה בין עמים, אם זה צבאית או פוליטית או משהו כזה, אז צריך להיות חמושים בגאווה, מה שנקרא גאווה לאומית, גאוות יחידה וכו'. לא רק במלחמה. שם זה בא לידי ביטוי, אבל באופן כללי, לא. עם ישראל הוא עם ענוותה, מה זאת אומרת? אנחנו עם ענב, כל עם אמור להיות עם ענב. מה זה ענב? לדעת שכל הווייתו היא לא מעצמו. ובמילא, מכוח זה לקחת אחריות. זה א' ב', שכל אדם ושכל עם. זה שיש היום בעולם הרבה עמים גאוותנים, זה בעיה חמורה. יש עמים אחרים שמדכים אותם ועושים אותם שפלי רוח, זה בעיה חמורה מאוד. ברור? זה לא נכון. כל עם צריך להיות עם בעל ענבה. כן, אלעד. רק עוד משפט אחד, עוד משפט אחד, סליחה. ולכן אני שמח. אדם בעל ענווה זה לא אדם כבוי. זה לא אדם מדולדל. זה לא אדם מקובץ. זה לא אדם מת. אדם בעל ענווה זה אדם שמח. אדם בעל ענווה לוקח אחריות. לא, זה משפט חשוב מאוד. לפעמים ההפרש בין ענווה לעצבות הוא כחוט השערה. כחוט השערה. בית, אבל שפל רוח. נכון. זאת אומרת, אתה אומר ככה, זה שיש לנו נטייה בסיסית לגאווה, ואי נטייה בסיסית לשפל רוח, זה מראה שעיקר עבודה היא בשפל רוח, ושפל רוח זה חיצוני מול הגאווה שהיא הבסיסית שלי, שהתוצאה של שניהם ביחד זה ענווה. אם הבנתי מה שאמרת. טוב, כנראה שזה נכון. איתן, רצית משהו. סליחה. בוא נעשה סדר. מי אמר שביישנות הכוונה אני שווה אפס? ביישנות, אומר המהר"ל, זה הכוונה התפעלות. אדם ביישן זה אדם מתפעל. דהיינו, כשאני נמצא בחברתו של אדם גדול ואני מתבייש להביע את דעתי, אז אני מתפעל ממנו. אני הופך את עצמי לנפעל כלפיו. זה נקרא בושה. אומר המהר"ל, ישראל ביישנים, כלפי מי? כלפי ריבונו של עולם. עזים שבאומות, כלפי מי? כלפי האומות. אין סתירה. העוז והענווה לחיי עולמים. טוב, בואו רגע נברח למקום אחר, למרות שנגענו בזה פעם, אבל אני חושב שזה הכרחי בהקשר הזה. יהודה בן תימא אומר, הווה אז כאן אמר, קל כנס שרץ כצבי, גיבור כריד לעשות עשו מיכה שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינם, ובושת פנים לגן עדן. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המדרש במהרה בימינו, ותחכם בתורתך. זה נוסח אחד של המשנה. בואו נעשה סדר, בואו נקשה ברצף, דקה, ארבע שאלות חמורות. שאלה ראשונה, מידת העזות לפי יהודה בן תימא היא טובה או רעה? מצד אחד אמר הווה אז כאן אמר, אם כן צריך להיות עזים. מצד שני אמר אז פנים לגיהינם. אם כן, שאלה א', עזות היא טובה או רעה? שאלה ב', רק שנייה, שאלה ב', בושת פנים לגן עדן. אם כן, בושה זאת מידה טובה, בושת פנים. אז איך חזר אמרו במקום אחר לא הביישן למד? שאלה שלישית, איך אפשר להיות גם עזים וגם ביישנים? ישראל לחמנים ביישנים וגומרי חסדים, ומצד שני ישראל עזים שבאומות. איך זה מסתדר ביחד? שאלה אחרונה, יהי רצון מלפניך השם אלוהינו ולאבותינו. מה זה, תפילה פה? איפה ראית במשנה או בלימוד גמרא תפילה? זה משנה. מה נראה לך שאמרתי רבי חנניה בן עקשיא אומר? זה המשנה. זה כתוב במשנה. אם כן, אני מסכם. האם תכונת העזות היא טובה או רעה? ביישנות טובה או רעה? איך זאת ביישנות יכולה ללכת ביחד? ג' ד' מה זה היעי רצון הזה? בסדר עד פה? ברור? אוקיי. אומר הרב בספר מצוות ראייה, סימן א' הלכה א', ממש בתחילת השולחן ערוך, ומביא מקורות לזה, שכל מקום שכתובה המילה פנים, מדובר על תכונה פנימית עצמית לנפש הישראלית. כל מקום שלא כתובה המילה פנים, מדובר על לבוש חיצוני בלשון הרב בספר מתברשור, כוח זר חוץ לנפש. כוח שהוא זר, כל מקום. אני חוזר. כל מקום שכתובה המילה פנים, מדובר על תכונה שהיא העצמיות של הנפש, העצמיות של האישיות. זה אני באמת. כל מקום שלא כתובה המילה פנים, מדובר על איזושהי מעטפת לנפש. אם כן, ישראל באמת, בישנים מבפנים. בושת פנים לגן עדן. בתכונה הבסיסית שלנו, העצמית שלנו באמת, אנחנו בישנים מבפנים. בושת פנים לגן עדן. מדוע? כי כל הווייתנו מריבונו של עולם, מודה. משה קיבל, כלי קיבול. אני מודה שהכל ממך, לכן אני מתפעל כלפיך, אני מתבטל כלפיך מהבחינה הזאת. לכן קודם כל ישראל בישנים, בושת פנים לגן עדן. אבל אם הבושה שהאדם מתבייש היא לא בושה פנימית באמת מבפנים, אלא רק הוא עושה מעשים חיצוניים של כאילו בושה, כאילו ענווה, כאילו צניעות, ממילא הוא לא מוכן ללמוד מאף אחד חוץ מעצמו, כי הוא מלא גאווה. אדם שהוא ביישן מבפנים, הוא יודע שיש לו ממי לקבל. אדם שהוא לא ביישן מבפנים, אלא רק מתנהג כלפי חוץ כביישן, אין לו ממי לקבל, אם כן הוא מלא גאווה, אז הוא באמת לא ביישן מבפנים. לכן לא הביישן למד, כי הביישן פנים למד, אבל הביישן בלי פנים לא למד. אם כן לא הביישן למד, זה לא רק בגלל שהוא מתבייש להצביע, אלא כי הוא לא ביישן מבפנים. מצד שני, ואז כאן אמר, כלפי חוץ אנחנו צריכים להיות עזים, כי בעולם שלנו נדרשת עזות. אוי ואבוי אם לא נהיה עזים. אבל אם אחרי המעשים משכו הלבבות, והעזות החיצונית הזאת תהפוך לתכונה פנימית, לחלק מעצמיות האישיות, אז פנים לגינה. אם כן, יהודה בן תימא, הדרכה מופלאה ביותר. הווה אז מבחוץ כאן אמר, כי תזכור שבושת פנים לגן עדן, כי אז פנים לגינה. ורק אם נהיה ביישנים מבפנים ועזים מבחוץ, אז יש סיכוי שהעולם יגיע לתיקונו, על ידי בניין המקדש ועל ידי חלקנו בתורה. כי אם נהיה ביישנים מבפנים, וזה יקרין על הביישנות מבחוץ, נמחקו אותנו מהמציאות. אדם שהוא ביישן מבחוץ, הוא נמחק. מתפעל כל הזמן, מתפעל. אין לו אישיות, הוא מת. זהו. אם נהיה עזים מבחוץ, וחד ושלום זה יהפוך לתכונה פנימית, איבדנו את הקשר עם ריבונו של עולם, איבדנו את המהות. בקיצור, קוראים לזה בעברית צבר. מתוק מבפנים, קוצני מבחוץ. ענינו על ארבעת השאלות, מי ששם לב. אמרנו, יהי רצון. רק אם אנחנו נהיה עזים מבחוץ וישנים מבפנים, ייבנה המקדש, ויהיה לנו חלק אמיתי בתורה. אבל אם נהיה בישנים מבפנים ומבחוץ, או עזים מבחוץ ומבפנים, איבדנו את הכל. דרך אגב, על פי זה מסביר הרב במדבר שור, שמה שזיכה את יעקב בברכות, זה לא שהוא היה צדיק תמים, את זה יצחק ידע מההתחלה. אלא מה שזיכה את יעקב הברכות, שיצחק ראה שהוא יודע להתלבש בלבוש החיצוני של עשיו. אבל להישאר הכל כל יעקב. אם כן, יש אדם אחד שהוא מסוגל להיות יעקב מבפנים ועשיו מבחוץ. אם כן, אתה מתאים לברכה. בסדר? אם כן, שפלות רוח מבפנים, אבל גאווה מבחוץ. שפלות רוח כלפי השם, וגאווה כלפי האומות. ההרכב הזה ביחד, ענווה.
זה כעם או
כיחיד? כעם וכיחיד, זה לא משנה. זה ביחד. לכן אין סתירה. רבותיי, מי שלא עקב עד הסוף עכשיו, זה חשוב, מה שדיברנו עכשיו. זה המפתח לכל הבעיות שלנו בשנים האחרונות, בדורות האחרונים. שאו שאנחנו יותר מדי בישנים, עד כדי כך ששכחנו להיות עזים ותקיפים ועומדים על דעתנו כשצריך לעמוד על דעתנו, כלפי ארצות הברית, כלפי האויב, כלפי כל מיני דברים, או שאנחנו חד ושלום עזים מבחוץ, והתכונה והמעשה החיצוני הזה השפיע על הנפש שלנו מבפנים, ואז אתה רואה אנשים שלא מוכנים להתגייס לצבא, כי הצבא משחית, הכיבוש משחית, הכיבוש. חוסר יכולת להכיל את שני הצדדים האלה של הביישנות הפנימית עם העזות החיצונית. העוז והענווה לחי העולמי. מה הוא עז וענב? אף אתה עז וענב. אין סתירה בין הכוחות. זה דבר אחד. עכשיו, כמו שאמר אלעד מקודם בצדק, התהליך הזה שאדם בונה בתוכו את הביישנות הפנימית הזאת, מצד שני, הוא לא עוקר בתוכו כוחות חיים, והוא יוצא ללקיחת אחריות, ויוצא לפעולה, ועושה, זה תהליך שצריך ללמוד אותו, שצריך להפנים אותו. זה דבר ש... איתו אני אמור לצאת אל החיים. איך אני מצד אחד מלא בישנות מבפנים, ומצד שני מלא עזות מבחוץ. אז זאת הכוונה, לקיחת יוזמה, לקיחת אחריות, זאת הכוונה. זה לא פשוט. אני מרשה לעצמי לומר, שהמצב הכי בעייתי של הסוגיה הזו, הוא בצבא. מדוע? כי בצבא אתה מחויב להתנהג במצבים מסוימים בעזות. ויצא לי לא פעם ולא פעמיים לדבר עם חיילים רגילים, כל חייל הוא צדיק, ובסיירות, ומפקדים, בדרגים כאלה, בדרגים אחרים, הם אמרו שזאת הבעיה המרכזית שלהם. וברוך השם, אנחנו רואים בשנים האחרונות, שלאט לאט צהל מקבל, נקרא זה צורה חדשה, לפחות בדרגת הפיקוד הבינונית, נגיד מממים עד מחתים כבר, ברוך השם. ואתה רואה מצד אחד אנשים מלאים בישנות פנימית, בישנות של תורה, בישנות של הנבא של משה קיבל תורה מסיני, ומצד שני, מלאים עוז, מלאים גבורה, מלאים בהירות, מלאים תקיפות. זה חידוש, ברוך השם, בדורות האחרונות, בשנים האחרונות. כי אם אתה בא ממקום שהוא לא של תורה, כשאתה עסוק בעזות, אז הנפש שלך יכולה אחת ושם להישחט. ואם אתה בישן, אז הבישנות יכולה לאכול אותך. נורא. אתה תהפך ללא, לא, לא בעולם, לא רלוונטי. לכן, מה באנו למכון מיר? בשביל מה? באנו להיות בישנים מבפנים ועזים מבחוץ. באנו להגיד מודה אני. זה הכל. מודה אני. הפקולטה למודה אני. מישהו רצה לומר כאן עוד משהו מקודם? כן, בבקשה.
לא בסתירה עם מה שאמרנו, יש רב צביעות,
שאלות תוכחה כברכה. לא, למה? למה? אדם שהוא ביישן מבפנים, זה לא סותר את זה שהוא לא לוקח אחריות. מה זה קשור? פעם קראתי איזשהו מחקר בכל העולם. עשו מי האיש ששינה את פני התבל יותר מכולם. המסקנה הייתה משה רבנו. עשו מחקר היסטורי כזה. משה רבנו שינה את פני העולם. ואיש משה ענב מאוד, אבל הוא שינה את פני המציאות. אין סתירה. בעולם החומרי שלנו יש סתירה בין פנימי לחיצוני, בין התפעלות לפעילות. מה פתאום? זה בעולם החילוני, בעולם, לא החילוני במה שהחילוני במושגי, אלא בעולם שהוא חסר אלוהים. בעולם שהוא חסר אלוהים, אז אתה צריך לחיות באיזה מין סתירה בין חלקים, בין רבדים שלך. בעולם שהוא אלוהי, הכל הוא מקור אחד, הכל הוא, יש לו אותו שורש, אותו רעיון, אותה סיבה. הלבושים משתנים, בסדר. אז יכול להיות אדם שהוא מאוד ביישן, במצבים אחרים הוא מאוד עז. אין שום סתירה. אנלוגיה שלי. כל דבר, קודם כל אמרנו כבר הרבה פעמים, ששום דבר שאנחנו רואים פה הוא לא שלי. סיכמנו על זה. אוקיי, מה אמרנו שמה?
לגבי האנלוגיה שדיברת על סבא,
צבר הוא מתוק מבפנים, סברס מתוק מבפנים, אבל הוא חוצני מבחוץ. כן או לא? יערי, ניסית פעם לקלף סברס בלי הכלים המתאימים? לא ניסית. זה מפחיד. הקוצים, הקוצים של הצבר הם מפחידים. לא יודע לך את ההזדמנות. איך אגב, בואו נודה שאיבדנו קצת את הקוצים. נכון? איבדנו קצת את הקוציות שלנו בשנים האחרונות. איבדנו את העוז. איבדנו את התקיפות. איבדנו את ה... את העמדה. אני מדבר בתור עם.
בתור עם?
מה?
בתור פרטים,
דווקא זה נראה ש... אוקיי, זה חשבון מאוד מעניין מה שאתה אומר. בוא נאמר, כל זה כלפי חוץ. כלומר, כלפי חוץ אומר ברק הערה מאוד מעניינת, שמבחינת כלל ישראל, מבחינת ציבורית, אנחנו כביכול רואים שאיבדנו את העוז, את הגאווה, ומבחינת פרט ישראל, מבחינת האדם הפרטי, נראה שאיבדנו את הביישנות הפנימית. יותר חשיפות, יותר וכו'. טוב, סוגיה מאוד מעניינת הסוגיה הזאת, אבל לא מאמין שיהיה לנו זמן לפתוח את זה עכשיו. כן. זה שניצחנו את רוסיה ועלינו לחצי גמר גביע דייוויס או משהו כזה 3-0. בסדר, אז מה? אז ניצחנו, נו, אז מה? 3-0, משהו כזה? 4-1, אני הייתי מותקן יום קודם. אז מה? לא הייתי אומר שזה מבטא את העוז הישראלי. מצד שני, מי שזה מעלה לו חיוך על הפנים, תבוא לברכה, כדאי לחייך בעולם כמו שלנו. אבל להגיד שבזה תלויה ההופעה הישראלית שלנו, זה לא זה. דרך אגב, יש דבר טוב בזה שבספורט אנחנו לא מצליחים. כי אם היינו מצליחים, אז היינו חושבים שזאת ההצלחה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו סייעתא דשמיא לא להצליח בספורט העולמי. באמת, זה סוג של סייעתא דשמיא. כי אחרת היינו מתמכרים לזה, משתעבדים לזה, וחושבים שבזה ההצלחה שלנו. כנ"ל מוזיקה, אירוויזיון, שמוויזיון, כל זה. יש בזה ברכה גדולה, ברצינות אני מדבר, אני לא מדבר בציניות, אני אומר בשיא הרצינות. יש בזה ברכה גדולה שאנחנו לא מצליחים. הברכה הגדולה היא שלא לחשוב שזאת ההצלחה. כי אם היינו מצליחים, היינו חושבים שפה ההצלחה. הנה, הצלחנו. מה? אתה אומר, האם לכתחילה צריך להשתתף? זאת סוגיה, סוגיה. אתה שואל אותי? אתה שואל אותי? אני חושב שלא. אני לא אומר בכל תחרות לא. אבל צריך מאוד להיזהר מזה. אם המכבייה, היא נגמרה או עוד קיימת? עדיין. אם מהמכבייה הנוכחית, מספר? 18. יעלו לארץ ישראל עוד כמה יהודים, הרווחנו. זאת המטרה של המכבייה. לא עוד כמה מדליות ושיאים בבריכה. מה שמעניין אותנו זה שיעלו יהודים לארץ ישראל. אז על הדרך עושים מכבייה. בסדר. ברור, המטרה המקורית של המכבייה זה לעלות יהודים לארץ ישראל. ברור.
חוץ מהדוגמה הזאת של הצבא, של
הדינוי,
הצניע, הזאת והמתיקות,
אפשר
לפרט את זה יותר.
לא
רואה את זה באמת כאילו...
בבקשה, תפרט. אני לא מבין מה אתה אומר, אז תסביר לי מה אתה מתכוון. אתה רוצה לתת דוגמאות מהחיים? בבקשה, בכבוד, תיתן דוגמא.
בין של אומה, של כלל, של כמו שאמרת שהם מועכים אותנו, לפעמים שבאנו את הקוצים, לבין איפה הדינות הזאת בתורמה, לבין גם בפרטים. איפה, לא יודע מה, בתור בית המדרש, מחוץ לבית המדרש, איפה זה בא לידי ביטוי, איפה כל פעם עובר לגבול הזה, בין אני פה אני צריך להיות ביישן, לספוג, להתאבל, להיות ריק, לבין פה אני צריך, בוא נגיד, לפתוח את הקוצים האלה.
טוב. תראה, זאת שאלה גדולה, הפרטים באמת הם רבים מאוד, אני חושב שהעיקרון הוא צריך להיות בין דבר שהוא משמעותי לדבר שהוא לא משמעותי.
שלא משמעותי אז להיות
לא, מספק, להיות... לא, שניהם, עוד פעם. ודברים שהם משמעותיים, כלפי מידת הבושת פנים, אני צריך להיות בושת פנים. משה קיבל תורה מסיני, משה התבייש מריבונו של עולם וקיבל תורה, עשה את עצמו כלי קיבול. אז יש מעמדים, נקרא להם רוחניים, שבהם אני צריך להיות ביישן. מצד שני, יש מעמדים רוחניים שבהם אני צריך להיות אז. מצד שני, או צד שני של הצד השני. מעמדים חומריים. מצד אחד, יש מצבים שאני צריך להיות בהם אז. יש מצבים שצריך להיות בהם ביישן. אם ארצות הברית תיתן לנו כסף, ותגיד את הכסף הזה, עם הכסף הזה תרמזרו כיכרות, כי יש אצלכם הרבה תאונת דרכים בכיכרות. בסדר גמור, מה אכפת לנו? נרמזר כיכרות. איך אם לא היה לנו כסף, לא היינו מרמזרים כיכרות, בוא נרמזר כיכרות. אבל אם יגידו לנו, עם הכסף הזה אתם לא מפתחים את הכור האטומי שלכם, או לא בונים התיישבות, או לא מלמדים תורה לתינוקות של בית רבן, עד כאן. זה לא. תלוי מה מדברים. אני לא הייתי אומר בחומר ככה, ברוח ככה, תלוי על מה. ודברים שהם עקרוניים שצריך להיות בהם ביישנים, נהיה ביישנים. ודברים שהם עקרוניים שצריך להיות בהם עזים, נהיה עזים. איפה נמצא הסרגל? המדד בתורה. נלמד תורה ונדע איפה צריך להתעקש, לא לוותר. איפה צריך להיות רך ועדין. בואו נלך למקום אחר. זוגיות. איפה להתעקש? לעמוד על דעתי, לא לוותר. איפה להיות יותר רך, יותר מעודן, יותר רגיש, יותר קשוב, יותר נתון לגמישות? סוגיות. דברים שהם עקרוניים, ודאי שאסור להתגמש. דברים שהם תפלים, מצווה להתגמש. ולא תסתכל עליי ככה. אתה רוצה לתת דוגמה? בבקשה, רבותיי, אני אשמח אם תגידו דוגמאות. דוגמאות מהחיים. הלכתי ברחוב ו... נו יאללה, בוא נמשיך. הלכת ברחוב ו... איזה מכונית אחת ספרה לך כי עמדת על... הורדת הרגל מהמדרכה על הכביש, אמר לך, תתבייש, כמעט הרסתי אותך. יפה, עכשיו אם פה אני צריך להיות גמיש או לא גמיש, זאת השאלה. מה אתה אומר אלעד? כן. יפה, דוגמה מצוינת. אני עומד בתור לאוטובוס, מחכים 20 איש לאוטובוס, מגיע אוטובוס מלא, יכולים לעלות רק 10 אנשים, אני הייתי 5 בתור, ומישהו בא ודוחק אותי להיות 15 בתור. איך אני מגיב? תשובה, אני אומר לו, שלום, ברוך הבא, אני הייתי פה לפניך, אל תדחוף. ואם הוא מתעקש, אני אומר לו, אתה יודע שאתה גוזל אותי? אני אגיד לו את זה בחיוך, אתה יודע שאתה גוזל אותי. אבל אני אגיד לו את זה, ברור, מסתון, הוא גזלן. מצד שני יש כאלה שאוהבים לחנך את כל מדינת ישראל. אז גם פה אתה צודק, תהיה חכם. אני אתעקש, הוא יעמוד בתור, מה זאת אומרת? אתה תגזול את הסבתא הסקנה פה? וגם אני קצת ממהר. באת אחריי, תחכה בתור. דיני קדימה בטרמפי. או איזה סוגיה. טרמפיאדה. מי שפעם ראה איך נראית טרמפיאדה עמוסה בשעות אחר הצהריים. יש סדר. קודם כל מי הגיע ראשון. במקביל, זקן, יולדת, הריון וכו'. יש בזה סדרים. פעם הרב וינר כתב, דיני קדימה בטרמפיאדה. יש מקדם לבטל איזה מאמרון קצר על מי קודם למי בטרמפיאדה. על פי גמרא, מסכת בבא מציעא. לא לגבי טרמפיאדה, לגבי סוגיות אחרות. יש בזה כללי. אז בואו שאם אדם גוזל לך את התור, אתה תגיד לו, אדוני, אתה גוזל לי את התור. אתה לא צריך ללכת איתו מכות בגלל זה. למה אתה לא מקבל מה שאני אומר? אה, זה לא, אז הוא יעמוד אחרי כל האנשים שהוא עקף. כן, אני אישית אתעקש על זה. כן, ודאי שאתעקש על זה. מה זה ייתן? קודם כל שמי שהגיע לפניו יעלה לאוטובוס, ובית שאולי האדם הזה יקשיב לפעם, ילמד משהו, ובפעם הבא לא יעשה את זה. עכשיו, אם האדם הזה, הוא, אני יודע מה, הגיע פתאום, לא יודע מאיפה, והוא, אני יודע שאיתו לא כדאי להסתבך, אז פה נכנס שיקול נוסף, שלא שווה להידקר בשביל תור, חז ושלום, בשביל תור באוטובוס. אבל אם אני מזהה את זה, אני ארים טלפון למשטרה, ואני אגיד, תשמעו, יש כאן אדם מסוכן, שהוא גורם נזק לסביבה. הוא עוקב בתור לאוטובוס, ואם אני אגיד לו את זה, הוא יכול להוציא עליי סכין חס ושלום. אני מדבר על גוי, כן, כמובן, אז יהודים לא מוצאים סכין. יהודים לא מוצאים סכין, אז כן.
זה לא יהיה
תמים? תמים מה? תמים תהיה עם השם אלוהיך, לא עם בני אדם. תמים תהיה עם השם אלוהיך, לא עם בני אדם. מה פתטי?
זה הכל, זה לא שייך המציאות שלנו.
אוקיי, אז לצערנו הרב אנחנו חיים בעולם שיש בו קצת כוחניות ששולטת על המציאות. אז יש דברים שבאמת אתה מקופף את הראש כי אתה לא רוצה להיפגע, ומי שאמור לטפל לא מטפל בזה. אז זה בעיה באמת. נכון. אבל עקרונית, אתה שואל עקרונית, אם אני אראה מישהו עוקף באוטובוס, אני אגיד לו, מה זאת אומרת אם אני רואה? אני רואה לפעמים. לא, אני לצערי לא נוסע באוטובוסים יותר מדי, אבל כן, הייתי אומר. מודה שהייתי אומר. הייתי אומר באהבה. לא נכנס איתו למלחמת עולם. אתה לא מתבייש, מי נתן לך רישיון? אה, צריך לדבר ככה. כן. לכן חז"ל אמרו, אל תהיה צודק, לא חז"ל, הפתגם אומר, אל תהיה צודק, יהיה חכם. ולכן צריך לראות איפה הגבול בין הצדק לבין החוכמה נמצא. אם אני חושב שאני יכול להועיל לחברה, לעצמי, לזה שכרגע מתנהג לא בסדר, אני אגיד. אם אני רואה שאני לא יכול להועיל, ואולי אפילו זה רק ייצור נזק, אז פה אולי צריך לשקול באמת מה התוצאות של זה. ולכן פה לצערנו הרב, אתה נושך את השפתיים. מה? רוב המקרים לא תעשה כלום? למה?
כי זה לא יכול, זה לא
יכול
על אוזניים ערלות, וזה יבין לריב, וזה לא יכול, זה לא יגיע לתוך
זה. אוקיי, אז אולי צריך לנשוך קצת יותר את השפתיים. מצד שני, לא צריך להיות טמבל. כלומר, לא בשם התורה אנחנו נהפך לאנשים מטומטמים. בשום פנים ואופן לא. התורה לא הופכת אותנו לאנשים אידיוטים. טמבלים, מטומטמים, אידיוטים. אני מנסה לחפש עוד מילה אחת. לא, זה צריך להיות ברור. מה?
נדרסים.
לפעמים יש איזה מין תפיסה כזאת, שאדם שהוא תורני הוא נאיבי. מרחף מעל המציאות, שט מלמעלה. מה פתאום, אני לא שט מלמעלה. לא, לכן, בדיוק זה מה שרצינו לברר. הטמטום הזה הוא לא נובע מהנבה, הוא נובע משפלות רוח במקום שצריך להיות גאוותנים. זה בדיוק הבעיה. במקום שצריך להיות גאוותנים אנחנו שפלי רוח. זו בדיוק הבעיה. זו בדיוק הבעיה. בית המדרש לא אמור להוציא מתוכו אנשים נאיביים, הוא אמור להוציא מתוכו אנשים ענוותנים. לא שפלי רוח ולא גאוותנים, ענוותנים שמספיק חכמים כדי לדעת איך לבטא את הענווה הזאת. זה נכון בין אדם לעצמו, זה נכון בין איש לאשתו, זה נכון בין הורים לילדים, זה נכון בין אדם לעמו, זה נכון בין ישראל לגויים, זה נכון בכל הרבדים. וזה שאתה אומר משפט כמו שאתה עכשיו אומר בשעה 1:04, בדיוק בשביל זה התעכבנו עכשיו שעה לסוגיה הזאת. כדי שלא נגיע לתקלה הזאת, שנצא פריירים כמו שהחבר'ה קוראים. מה פתאום? מצד שני, אני לא הולך להילחם על כל דבר. ראיתי אדם לוקח כלב לטיול והכלב עושה את הצרכים שלו באמצע הרחוב. נו, מה עכשיו אתה עושה? הוא אומר, תשמע, יש מקום שכלב עושה צרכים? א', אולי כן. ב', אם אני יודע שאני אגיד לו משפט כזה, אז הכלב שלו שהוא לא איזה... פינצ'ו, ור, לא. לא איזה... קיצור, לא יודע, הוא רוטוויילר או משהו כזה. אל תהיה צודק, תהיה חכם. אנחנו מאמינים בעם ישראל, מאמינים שישראל בשורש, בישנים האחרונים ורומי חסדים, במעטפת עזים, וזה שיש הופעת המעטפת שהיא עזות, לדעת השם היא תלך ותשתכלל. סתם דוגמה, זה ששמעו את מה שדיברנו פה עכשיו, ברוך השם לא מעט אנשים, כולל באינטרנט, אנחנו השתכננו בזה, נעביר את זה הלאה, נתנהג ככה, נקווה שזה יעורר מהפכה. נאיביות? במילים של רחוב? טמבליות. שטחיות, ילדותיות, אידיוטיות, אהבליות. להגיד עוד כמה מילים. אני כן מסכים, רק עם הערה אחת, כן אני רוצה להגיד. אני כן מסכים עם זה שלצערנו הרב, אנחנו שטופים בגאווה. כלומר, לא אנחנו, נקווה שלא אנחנו, אבל המציאות היא שטופה בגאווה, בעמידה, בתקיפות, בעקשנות, בקבדנות, בכעס, וזה. אז אנחנו צריכים קצת להזן לצד השני. זה אני מסכים. כלומר, אם היו שואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה מעדיף שאנחנו נהיה? גאוותנים או שפלי רוח? את הקדוש ברוך הוא כנראה היה עונה, יש מספיק גאוותנים בעולם, תהיו שפלי רוח. תאזנו קצת. זה אני מסכים. אבל מצד שני, לא יכול להיות שהמציאות שלנו היא תביא לאיזה מין מציאות של דריסת התורה. דריסת הערכים, דריסת האמת. לא יכול להיות. לכן, אנחנו צריכים להיות בעלי ענווה. הדרך להגיע לשם היא שפלות רוח, כי יש לנו נטייה לגאווה. טוב, האמת שרציתי לקרוא משהו בעיניה, שבת ב', אבל כנראה נוותר. טוב, להתראות. בניין אמונה היום, אני קודם כל מתנצל על אתמול לגבי בניין אמונה היום, 6:30. בסדר? בעזרת השם.